פרשת וילך, פרשת השבוע שלנו, שנקרא השבת, היא פרשה שגם נקראת פרשת שובה. כן, וילך, פרשת שובה, בגלל שבהפטרה אנחנו נקרא מדברי הושע הנביא, שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת בעמונך, הכנה ליום הכיפורים. אני רוצה יחד איתכם להתעכב על דבר אחר. אולי מתוך זה גם נתכונן ליום הכיפורים. תתקנו כולכם בבקשה בפסוק פרק למד א', ספר דברים, פרשת וילך, פסוק י"ט. אמיר, אתה רוצה לקרוא בבקשה? בכבוד.
ועתה קיבלו לכם את הפירה הזאת ולמדה על בני ישראל, שימה ופיין למען תהיה לי הפירה הזאת
ביד
בני ישראל.
יפה. כלומר, הפסוק הזה למעשה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה. בואו נהיה. מה מצווה הקדוש ברוך הוא את משה? ועתה זה עכשיו. כן? מה לעשות? כתבו לכם את השירה הזאת. שאלה? אני לא רואה פה שום שירה. האם הכוונה לפרשת האזינו, שפרשת האזינו זה נראה כמו שיר? תכף נברר. תכף נברר. לכן, ולמדה את בני ישראל, כלומר לא רק שאתה צריך לכתוב, אלא גם ללמד את השירה, שימה בפיהם שידעו אותה בעל פה. לא רק צד הלמידה, שילמדו אלא ידעו אותה בעל פה. מה שנקרא שיר מוכר, שכל אחד שר אותו, הוא מכיר את המילים, מה הסיבה? למען תהיה לי השירה הזאת לעד בני ישראל. רגע, לא הבנתי. זאת אומרת, קודם כל מדובר פה על איזו שירה שאני לא יודע מה היא. דבר שני, השירה הזו הופכת להיות מה? עד.
עד שיש תקלת
בחור? לא, זה בחור אומר, אני שומר את השירה הזו כעדות. ואיני אומר בני ישראל, את מה את השירה? מה זאת השירה?
זה תורה.
מזה יפה, מזה לומדים, וגם פה כותב הרמב"ם בהלכות תפילין וזרועות ספרי תורה, יש מצווה על כל אדם מישראל לכתוב ספר תורה, כי השירה זו התורה. כלומר, יש ציווי על כל אחד ואחד מאיתנו שיכתוב ספר תורה. מה יעשה בן אדם שיודע לכתוב? אז הוא קונה ספר תורה, יש מי שכותב בשבילו.
אז כל בן אדם ישראל,
רגע, למה זה חשוב? למה זה חשוב שכל אחד ואחד בישראל יהיה לו ספר תורה משלו, בפשוט בהיגיון? אם אנחנו אומרים שהתורה היא היסוד והשורש של כל הכללים שיש של העולם, זה צריך להתנהג על פי דעת השם, נמילא, וכל אחד יהיה בבית את האנציקלופדיה שלו, יהיה לו את הספר עם כל החוקים, כל הכללים, והוא יוכל תמיד לפתוח ולראות מה צריך לעשות. זה בפשוט. אוקיי? ובאמת, זה השורש למצוות כתיבת ספר תורה שמוטלת על כל יהודי ויהודי, לא כולם יכולים כלכלית, אז משתקפים. קודימות בספר תורה, מילה בספר תורה, חלק מסוים בספר תורה, אבל באמת העיקרון הוא שיהיה ספר תורה שלך. טוב, אבל רבותיי, אני רוצה לקחת אותנו למקום אחר. אני רוצה לקחת אותנו לא לספר התורה שנמצא עם מעיל יפה לעילוי נשמת או לזכות. אני רוצה לקחת אותנו לעולם אחר. אני רוצה לקחת אותנו למובן אחר מה זה ספר התורה. מי הוא ספר התורה? האם הכוונה רק ליריות קלף? עצי חיים?
קופסא יפה?
האם יש עוד הבנה לספר תורה? או מהו ספר תורה? על מנת להיכנס לתוך העניין הזה, אני רוצה שתדלגו כולכם, ואני אגיד לכם, תסתכלו בבקשה, לדפדפו לדף הבא, לפסוק... אתם יודעים מה לא? ההמשך פסוק לך, מי רוצה לקרוא בבקשה? ובכל כן אלעד
קיר אביינו אלעד אמר קיר מצוותי לאבותיו דבר שרה בוקרש ואכל לשרה ולשם ופנה אלוהים אחרים ועבדום ונעשו לי ואפרת בריתי.
יפה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תראה עד עכשיו היית שומר נאמן. משה רבנו נקרא הרועה הנאמן, כן? בלשון הזוהר או בארמית ראיה מהמנה. רועה נאמן. בכל ביתי נאמן הוא, ככה הקדוש ברוך הוא אומר על משה. אתה שמרת על העם הזה. גם בזמן שאתה היית עם העם הזה, היו כמה תקלים בדרך. היה עגל, היו כמה וכמה מרידות, אבל בדרך כל העם היה בסדר. אבל הנה, אתה הולך למות, ויהושע מכניס, ואני אגלה לך, אגלה לך שכשאני אביא אותם לארץ ישראל, אני אקיים את החלק שלי בהבטחה, ואני אביא אותם לארץ, ונכבשו את הארץ, ויחלקו את המשבטים, ותסתכלו מה שקרה אליו, ואכל, ושבע, ודשה, יהיה לו כל טוב שבעולם. אבל זה מזכיר לנו מה שנקרא בפרשת השבוע הבאה, הזינו, וישמן ישורון, ויבעק. מרוב טוב, מרוב טוב, במקום להבין, שאתה חייב לקדוש ברוך הוא, ועתו לקדוש ברוך הוא, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני יודע שהם יעבדו אלוהים אחרים. רבותיי, תקשיבו, משה רבנו אומר את זה למי? לא, וילך משה וידבר את הדברים האלה כל ישראל, אומר להם, חבר'ה, אני יודע שאתם הולכים להיות אנשים חטאים, אני יודע שברום טוב שיהיה לכם אתם תיבדו בקדוש ברוך הוא. זה מזעזע, זה נורא. איזה תחושות עם ישראל לפני שנכנס לארץ מקבל, לא יודע שנצמוך, אבל זה מחליש, יופי, אם זה ככה, זה טוב, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, קבע, אז מה הבעיה, אני אלך על זה. נכון, זה גזירת הכתוב, וברוך הוא קובע, שהוא יודע שככה יהיה. עם ישראל מפענח אולי לא נכון את מה שאומר משה, אולי זה מסוכן להגיד ככה. מצד שני אני יכול להגיד, תשמע, אני חייב להגיד ככה. למה? כשאומר להם, רבותיי, תראו, זה מה שיכול לקרות, והבחירה
שלכם.
כלומר, זה כמו הכנה לקראת מסע ארוך. אני יודע שאם לא תביא מים, אתה תתייבש. ואני יודע שלא תביא מים. כי אתה סומך על מיתי. למה משה רבנו אומר את זה? כי במדבר, עם ישראל היה מה? מוצף ומתים. מים, רגע, מים, נכון, מים תמוד לאוהל, בראש המריאה, אוכל מן כל יום, בשר כל הזמן, ענני כבוד מזוג אוויר היה להם כל הזמן טמפרטורה קבועה, לא צריכים אפילו לטפס, הענן היה מיישר כל גבעה, כל הר, הם היו אומרים הכל היה חוזר, אחלה חיים. חיים באמת, לא צריכים להתאמץ בכלום, שום דבר, עם ישראל רגיל לחיות בנס, ופתאום מגיעים לארץ, ומה צריך?
לעבוד.
דבר ראשון, נגמר המן, אין מים, צריך להתחיל לעבוד, נכון אשר? לזרוע, לחרוש, לסקר אמנים, ולעבוד, לא רגילים לניסים, פה אין ניסים, פה יש לפי עבודה, ככה תוצאות.
אבל הוא אומר להם שיהיה ארץ
גם התחרה רובה,
שזה
כל יום. הבטחה יש.
אז
זה כל יום שלם. הבטחה תהיה, הבטחה יש. אבל שני קצדים להסכן. אז האם משה רבנו בא ואומר להם, נכון, אני יודע שתגיעו לארץ גם התחרה רובה, אבל יש סכנה בזה. הסכנה הגדולה ביותר בארץ גם התחרה רובה, זה כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה. אני בראש שלי, בפטנטים שלי, באפליקציות, בחוכמות שלי, במדע, אני עשיתי. אני הצלחתי. אני הגורם. הקדוש ברוך הוא נעלם מהתמונה. לא יש שהקדוש ברוך הוא נעלם מן התמונה.
זה לא יחשבו עליו.
עובדים אלילים. כי האדם מחפש משהו שהוא רוחני. ואם אתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה מחובר להפוך, אין וקום, אין דבר כזה בלי כלום, אין. ולכן, אין דבר כזה באוויר, אין. אין דבר כזה, אני לא מאמין בכלל. אם אתה אומר שאני לא מאמין, אתה מאמין במשהו אחר, רק בך. אבל אתה חייב משהו. אתה חייב משהו.
אי אפשר לא להאמין במשהו.
אני רוצה לאחד איתכם, אחרי שדיברנו את ההקדמה הזו, ללכת לעוד דבר חשוב שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, ואני בתוככם, ולהתבונן על איזו שירה מדובר ועל איזה ספר תורה מדובר. לא. תן לנו עוד כמה משפטים ונראה. כשאנחנו מדברים על המשך הפסוקים, תסתכלו על הפסוקים הבאים, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, תפקודה, ויאמר השם אל משה, אמך שוכב עם אבותיך. זה נמצא בפסוק עוד רגע, הנה, פסוק תזיין, פסוק תזיין, תלול למעלה, ויאמר השם אל משה, הנך שוכן עם אבותיך. פרק למדבר פסוק תזיין, ויאמר השם אל משה, הנך שוכן עם אבותיך. ושימו לב, וקם העם הזה וזנה אחרי אליהם אחר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזרני והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזרתי והסתרתי פני מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסר אסיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה לא לעם ישראל, הוא אומר למשה, תדע לך, שהעם הזה יעזוב אותי. אבל התגובה, התוצאה הבלתי נמנעת, היא תהיה פשיטה. אתה עוזב אותי, אני לא איתך. כשאנחנו מוחזים ידיים, שני אנשים ומושיטים יד, אנחנו מחוברים. ברגע שאחד משך את ידו, גם השני, נגמר, התנתק. ואז כשהקדוש ברוך הוא חס ושלום מתנתק מעם ישראל, ראינו מה קורה. חורבן בית ראשון, גלות 70 שנה, חורבן בית שני, 2000 שנה עוד מעט גלות. ובגלות מה? מצאונו צרות רעות. אם זה שמד, ואם זה ניסיון להרוג את העם היהודי רוחני, יש צרות. אם כך אנחנו שואלים, מה זה אחר כך בפסוק ואתה כתבו לכם את השירה הזאת? מה אני צריך לכתוב? האם זה על הקלף? האם אני אמור לכתוב על הקלף בדברי התורה מבראשית ועד לעיני כל ישראל בזאת דברים?
אולי
אני
לא
יודעת
תודה.
איך?
אולי אנחנו בעצם לא מתכוון בכלל שהם יכתבו, אלא הוא מתכוון שזה מה שהם ידעו כאילו. לא רק ידעו בפני שיש חוקים ומשפטים, אלא ירדו אותם. וגם הוא קרא, אחרי שאתה לומד את זה הרבה, אז אתה מבצע.
אוקיי, אז אתה אומר שיכתבו את התורה.
ילמדו את זה.
ילמדו אותה ויקיימו אותה. אוקיי, זה המטרה. אז העזרה מקודם באה כדי להגיד, תכתבו אותה כדי להימנע. שלא יהיה הצרות.
אז הוא אומר את זה כבר לפני.
אוקיי, זאת אומרת שאם אנחנו אומרים שהשירה שמדובר זו התורה, אז איך התורה נקראת אם ככה? לתורה יש שם חדש, זה לא רק תורה, אלא מה זה? שירה. התורה היא שירה של החיים, התורה היא השירה של הבריאה כולה, התורה היא השירה של הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שקוראים להם משוררים, כותבים כל מיני שירים. הקדוש ברוך הוא כתב את שירת העולם. הוא כתב את השיר שמתנגן עם לחן ועם מילים בתורה. וממילא אנחנו מדברים על שירת החיים שבתורה, שאלו המצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זאת השירה האמיתית של החיים, זאת התורה שקם משה שירה. לכן עכשיו אולי מובן למה התורה אומרת שימה בפיהם. שיר אתה לומד בעל פה, אתה מדקלם אותו, אתה יודע אותו, אתה יודע את המנגינה, אתה יודע את המילים. התורה צריכה להיות חלק בלתי נפרד מחיינו, כי מה אנחנו? אנחנו, עם ישראל, מצווים על השירה הזו. התורה אומרת, קראנו בפסוק, שתהיה לי לעד. זה הסכם, זו ברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שירת התורה, שירת החיים, שירת הבריאה, שירת היקום כולו.
רגע, אבל מה הצד של הקדוש ברוך הוא הסכם על בין הארץ
לבחרה? אני הצחתי, אני נותן את חלקי.
לא, מה הצד של הקדוש ברוך הוא הארץ?
ודאי, ירד על הקדוש ברוך הוא. השגחה של הקדוש ברוך הוא על הפרטים ועל הכללים. אם זה כך, נמשיך הלאה. האם התורה, הכוונה היא רק לאותן יריעות קלף, שני עצי חיים או קופסה, ומעיל יפה עליו? זאת התורה שעושה משה. לפי מה שאנחנו אומרים, שהתורה היא שירה, שירת החיים, אז מי אנחנו מדברים? מי כאן ספר התורה? על איזה ספר תורה מדובר? יפה, כל יהודי ויהודי הוא ספר תורה שלם. כל יהודי הוא ספר תורה, למה? כי ספר התורה הוא שירה. וכל יהודי ויהודי כותב את שירת חייו. מה שהוא עושה? אצלך, במעשי.
אם אני
כותב פסק לכל חיים, אין הכוונה, רבותיי, זה לא שיעור ספרות.
הרב, הכוונה כאן זה שבן אדם יוכל לדעת את זה אחרי זה.
רגע.
בן אדם לא יכול לדעת את זה המעשים שלך כל היום, אם אתה, הם
מתכוונו לזה שאתה עושה את זה. אלעד, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, שלקחתי אותך למקום אחר. התורה שצריכים לכתוב, צריכים לכתוב. מטרתה להנחות אותך בדרך. אבל כל יהודי ויהודי במעשים שלו, כותבת שירת חייו. אם כל בן אדם היה היום חייב לכתוב ספר שבו הוא כל יום צריך לכתוב מה הוא עשה, כן? אז היה לנו ספר שנקרא ביוגרפיה אישית, סיפור אישי על החיים. האדם כותב על פי מעשיו את שירת חייו, את התורה שלו, איך הוא מחובר, איך הוא מתייחס, איך הוא מקיים את מה שכתוב בקלף, את מה שכתוב בספר התורה שנמצא בארון. לכן באמת, כשאנחנו מתבוננים על ספרי התורה שיש לנו היום בבתי הכנסת, או בספרי תורה עתיקים, אנחנו רואים שזו אותה שירה. החוקים נשארו אותו דבר ממתן תורה ועד סוף כל הדורות. מה משתנה? האדם. יש אדם שמקיים אותה כך, ויש אדם שמקיים אותה אחרת. יש אדם שמקיים אותה בשמחה, יש אדם שמקיים אותה בעול. יש אדם שמבין שהמצוות של התורה הם המיצוי, התמצית האמיתית שלו, ובשביל זה נאמר אותה. ויש מי שמסתכל על התורה ומקיים אותה כדי שיהיה כיסא נוח בשורה 13 ואולם 7 בגן עדן. אבל כל אחד מתבונן על התורה שבכתב, על השירה הזו, וכותב לה לחן מי שלא. הוא מנגן אותה, אף אחד אחר לא. והפרשה שלנו פה בילך, שנמצאת ממש ממש בין ראש השנה ליום הכיפורי, עניינה לעורר בנו להתבונן איזה שירים כתבנו עד היום. איזה שירי חיים יש לנו לספר? האם מחר מחרתיים שאגדל ואני יושב עם הנכדים והנכדים יבואו ויגידו, סבא, אתה רוצה לספר לנו קצת מה עשית כשהיית ילד? האם אני אספר להם את זה בגאווה? כי יש באמת על מה לספר ולחנך ולהראות דרך שירה נכונה, או שאני עדיף לדלג על הגיל הזה או המעשה הזה או האחר, כי אני אתבייש בו לאחר זמן. האם אני אסרב בסדר הזה של חיי כשאני אתבגר? האם אני אסרב לתלוש דפים מן הקבר? או שפתאום אני אראה שהדפים בספר שלי אולי כדאי לגנוז אותם.
רק כאן אדם
מושלם
לא יכול לדלג, לא
ידלג על כלום. כן, אבל עוד פעם, אתה מדבר, באופן, אתה מדבר דברים אמיתיים עמוקים. אני לא אמרתי, אני לא אמרתי שאין אדם שלא חוטא.
אין דבר
לא. אבל אני אשב עם הנכדים שלי, ואני אגיד להם, תדעו, ששהייתי ילד, אני עברתי על דבר כזה ודבר כזה, וזה לא בסדר. זה מצוין, אבל אני לא עושה את הדברים הללו באופן קבוע, כי היום יש לי שירת חיים אחרת. היום אני יכול להגיד להם, תראו, למרות שהייתי שם, היום אני פה. זאת אומרת, פרשת השבוע שלנו, פרשת וילך, אומרת לנו, ושמעתי, אני לא זוכר ממי, הפרשיות שקראנו בשבועות האחרונים, אומרת לנו, את שבוע שעבר קראנו ניצלים, אדם צריך לעמוד, לעצור רגע את המהלך של החיים, ולעמוד, עמוד ניצב, תתבונן ותתחיל ללכת. תתחיל ללכת, לך בכיוון הנכון, כי עד עכשיו לא הלכת בכיוון הנכון. אתה מתבלבל, אתה טועה בניווט, תעצור, קודם כל לעצור, לא להמשיך ולהתגלגל. תעצור, תבדוק את עצמך, עכשיו בילך. תתחיל ללכת מחדש, תתקדם, אבל המקום הנכון. לכן אומרים חז"ל, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, אין ועתה אלא לשון תשובה. מתי עושים תשובה? עכשיו. לא מחר, על עכשיו. תתחיל הרגע. כי אם לא תתחיל, הזמן עובר, אתה לא תתחיל אף פעם. אתה לא תתחיל. לכן, בילך משה, ותמתחו בבקשה את התלכים, תסתכלו כולכם בפסוק הראשון של הפרשה, אומרת התורה, בילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר אליהם, ב-120 שנה אנוכי היום. טוב יופי, מה ראתה משה? שהביאו לו מתנת יום הולדת, לעשות אולי מסיבת הפתעה בערב. למה חשוב לו לומר להם ב-120 שנה אנוכי היום?
הרב, הוא בעצם מתחיל להגיד להם שהוא כבר לא יהיה
איתם יותר. רבותיי, עוד רגע, עוד שנייה, תסתכלו בפנים בפסוקים. ממשיך הפסוק ואומר, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אומר להם משה רבנו, כן, אבל עוד לא, אומר פה משה רבנו לעם ישראל כולם, באיזה תאריך זה היה דרך אגב האמירה הזו? באיזה חודש? באיזה חודש? באיזה חודש נפטר משה? יפה, חודש אדר, באיזה יום? זין אדר. פרשה זו נאמרה בזין אדר. אומר משה רבנו לעם ישראל, אפילו אני שזכיתי ועמדתי לפני הקדוש ברוך הוא 3 פעמים בהר סיני, פה אל פה, קדושה עליונה שאדם יכול להגיע, המקום הכי גבוה שיש לי לשאוף אליו, אפילו אני ב-120 שנה אנוכי היום, ואני לא חי לנצח, אני עומד למות.
לא.
כמו כל בני האדם בעולם.
הרב, הוא אומר להם...
כן, לגבי את ישראל, אבל הוא מת. הוא נפרד מהם.
אבל הוא אומר להם את זה שלכוונה הוא קודם כל אומר את זה, ואחרי זה רק אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו...
נכון.
לא יעבור את
הירדן. בסדר. אבל אני מת. זה יום הפטירה של המשה. אני מת. גם האדם הכי מושלם בעולם, בסופו של דבר מוצא את עצמו עומד לפני מלך מלכי המלכים, ולא אוכל עוד לצאת ולבוא. על פי החסידות, מה זה לצאת ולבוא? לצאת ולבוא ממדרגה למדרגה.
אבל
לשם מלווה מן העבירה אל התיקון. לא יכול, כי בעולם האמת אין תשובה, אין מצוות, אין מעשים טובים. ממה שבאת, זה מה שיש. זה לא בעולם הבא. לכן, באה הפרשה שלנו לעורר בנו את הרעיון המרכזי של התשובה של האדם מכל אחד, והידיעה שאנחנו לא יכולים להסתכל על החיים כאילו הם עוברים בכיף וצחוקים וכותבים על דפים, בדיחות, וצוחקים על זה וכותבים על זה, נתאר לתת את התשובה. ואלא נאמר, תסתכל, יהודי יקר, כל מעשה שאתה עושה, כמו שאנחנו אומרים את זה במשנה במסכת אבות, וכל מעשיך בספר נכתבים. יש לך ספר תורה, יש לך שירת חיים, כתוב למעלה שזה שלך.
אבל נגיד אם אתה עושה איזה משהו לא טוב, אתה מתקן.
אז מתוקן? כן, מתוקן. אבל רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו כל יום ויום נשמתו עולה למעלה ומראים לו את השירה שהוא כתב באותו יום. ורק אמרנו את זה בראש השנה. וחותם יד כל אדם בו, אתה חותם ביומית על הכרטיס. אתה חותם איזה שירה כתבת היום. האם זו שירה שכל מילותיה קודש? האם זו שירה שלצערנו הרב אולי מילותיה מילים שאינן ראויות? ואתה קובע, אתה כותב שם. כל בוקר אתה מקבל דף חדש בספר. נקי לעולם. והעת זהו, והעת שלך, העת ביד שלך, העת המעשים, העת הדיבורים, העת המחשבות, הכל נרשם. בסוף 120 שנה, כשהנשמה עולה למעלה, מגישים לאדם את הספר, אומרים לו, הרי שלך לפניך. זה שירת חייך, זאת התורה שאתה כתבת. עכשיו תתחיל את הפן, תן הסברים. כי ברגע שאדם בא לעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לו את כל הכוחות לעשות דרך הישר. ולכן בואו נעיין הלאה, בהמשך הפרשה, נתקבו בסוף סוף הפרשה, וידבר משה ואוזני קהל ישראל את דברי השירה הזאת, אטומה. בהתחלה אנחנו רואים, ואתה כתבו לכם את השירה, ובסוף אומר להם משה רבנו, יש שני סוגים של שירה. יש שירה שהיא צריכה להיות עד, שירה שהיא קשה, שירה שהיא באה ואומרת ליהודי, אם אתה תעשה דבר א' או ב', אין לו אלו לא תוצאות. יש שירה ששימו לב איך התורה, איך משה רבנו משנה את סגנון דיבורו. בסוף הפרשה אומר משה רבנו את דברי השירה הזאת עד תומם, עד סופם. סופם של מי? סופם של הימים, סופם של הגאולה, סוף כל הדרך. לומר לנו שאנחנו ראויים, כל יהודים מצד השורש, להיות שותף בלתי נפרד מהגאולה העתידה. איך תגיע לשם? על ידי השירה הזאת. יש רק שירה אחת, שירה אחת שמובילה אל הגאולה. הגאולה הפרטית והעיקרית, הרגולה הכללית של עם ישראל. זה לכתוב ספר תורה קשה וראוי ומעדרין שלך. וכמו שבספר תורה אנחנו קוראים שלוש פעמים בשבוע, שני, חמישי, שבת, ומנחה מי שרוצה ארבע. למה? לא רק להזכיר לנו. כשאנחנו קוראים אנחנו גם בודקים שאין טעויות, אם הכל בסדר, הכל בסדר. ככה אדם לפחות צריך פעם בשבוע לקרוא ספר התורה שלו. קרוא ספר התורה שלך. ספר התורה שלך היא השירה של החיים שלך. זה החיים שלך. יש לך דבר קדוש מזה? יש לך דבר יותר קדוש מיהודי? אין דבר כזה. וכל אחד ואחד מאיתנו, ברוך השם, משתייך לעם היהודי. כולם ספרי תורה. כולם כותבים. כל אחד ואחד מאיתנו כותב יום יום, כמו שאמרנו. השאלה היא איך אנחנו נבוא לחתום, עם חיוך על הפנים או חד ושלום עם עצב. וזה תלוי בנו, תלוי בתשובה שנעשה. וזה מה שרמדו חכמים. חכמים אמרו שוב יום אחד לפני מיטתך. אומרים רגע, איך אני יודע מתי מיטתי? לא, זה בדיוק העניין. אם אתה לא יודע, אולי זה מחר. אתה זה כל יום. אתה זה כל יום. כל אחד תמיד להשתדל, להשתדל לפחות פעם בשבוע, בשבת אם אפשר. שבת, בכל מקרה אנחנו משנים מהרגלים, לשבת רגע עם עצמו ולהסתכל על שישה דפים בספר של השבוע שחלף, מה בדיוק קורה עם השירה שלו שם, איזה לחנים יש שם, איזה מילים יש שם. אם הם טובים, לחזק אותם. אם הם לא טובים, לא לעשות אותם בשבוע של אחר מכן. אז אנחנו מקיימים את הרעיון של פתיחת הפרשה. וילך משה, הליכה כמו משה, ממדרגה למדרגה למדרגה למדרגה. ודאי זוכים באמת להיות ספרי תורה כשרים, מהודרים, לשיטת כולם. והלוואי ונזכה. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.